אנחנו למדנו עד כאן את הכוח של האבות שהם מרוממים את עם ישראל, כמו אר שמרומם את הארץ, המישור מרומם אותו כלפי מעלה. אבל אמרנו שיש הבדל בין זמן הבית לזמן הגלות. זמן הבית, אז היהודי מרומם והגילוי של הנשמה שלו זה פנים בפנים. אבל כשיש גלות, אז זה פנים באחור. פנו אליי עורף. וזה לא עבוד, אלא עיני חול אליך יסברו. ולי יש תקווה ותוחלת גם בזמן הגלות. איך? שהוא יקיים מצוות. שקדישן במצוותיו. יקיים מצוות, אז יהיה מצב של פותח את ידיך, מצביע לכל חי רצון, ושהוא פונה אליו באמת. אז את שבתה משמע ויושיין, ואז גם בזמן הגלות הוא יכול להתרומם. זה מה שאמרנו. עכשיו הוא מגיע לחלק האחרון להסביר למה צריך כאן את הכוח המיוחד שמרומז בפסוק, שלמרות שהערים ימושו והגבעות תמותנה, אז יש חסדים מאיתך לא ימוש. מה מדובר כאן? אז זה נראה פה עוד גימה. אך הנה אמרו רזל, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם לא ואין נגלים. חז"ל אמרו שהגאולה תלויה בתשובה כתנאי. אם עושים תשובה, חייב להיות שעושים תשובה כדי שיהיה נגלים. מה הפירוש ואם לא ואין נגלים? הוא אומר ככה, הפירוש ואם לאו, למה עושים את זה כתנאי? לכאורה, אם תשובה זה רק אדם שחטא, הוא צריך לחזור בתשובה, אז לא חייב להיות גורף לכולם? לא צריך להיות גורף שאם ישראל עושים תשובה נגלים, אם לאו ואין נגלים. אם החוטאים עושים תשובה היה צריך להיות כתוב, אבל זה לא אמור להיות משהו גורף לכולם. ואם כתוב בכל זאת ואם לאו ואין נגלים, מה אנחנו מבינים מזה? פירוש ואם לאו, אף על פי שלא יהיו עושה עבירה, מכל מקום אין הדבר תלוי אלא בתשובה. עבודת התשובה היא עבודה הכרחית, שגם אם זה לא תלוי בחטא, עצם התשובה זה הכרחית, לא קשור לחטא. למה? מה כל כך חשוב בתשובה? העניין, כי אף על פי שממשיכים במצוות, אפילו שיהודי הוא לא חוטא. עד הרבה הוא קיים מצוות, והמצוות בהתארות הדלתתא, ממשיכים בהתארות הדלאילה, הוא ממשיך רצונו של מקום, כמו שהסביר זה גם בקטעים הקודמים, שמה זה רצונו של מקום, הוא ממשיך את הרצון האלוקי שלמעלה מבחינת מקום, הוא ממשיך אותו למקום, לעולם, ובעולם עצמו יש ג' בחינות מקום, שזה ימין, שמאל ואמצע, וגם במצוות יש מצוות שהם קשורים לימין, שמאל ואמצע. וגם האבות הם ג' אבות שזה ימין, שמאל ואמצע. ואז כשיהודי מקיים מצוות, אז הוא ממשיך את כל ההמשכות. להיות אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, לכאורה זה הכל בסדר. למה צריך תשובה כאן? הוא עושה את מה שצריך והכל נמשך. מכל מקום, בזמן שאין בית המקדש קיים, בזמן שבית המקדש לא קיים, אז אפילו שיהודי באופן אישי, הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא ממשיך את המצוות, הם ענפים מתפרדים. יש בעיה שכל אחד משלושת הקווים זה עולם בפני עצמו, כל אחד חי בתחום שלו, עושה את מה שהוא צריך, אבל אין חיבור וקשר בין קו ימין לקו שמאל לקו אמצע. הידי הזה עובד כאן, הידי הזה עובד כאן, אין דבק שמדביק בין כולם, אין משהו שמחבר בין כולם, אז במילא ההמשכה היא מוגבלת. ואינן כמו שבזמן שבית המקדש היה קיים. זמן שבית המקדש היה קיים, שהיו כל הגימל בחינות קשורים ואגודים יחד. זמן שבית המקדש היה קיים היה אמנם גם אז מגוון של יהודים ומגוון של עבודות, והיה קו ימין וקו שמאל וקו אמצע, אבל כולם עבדו עם כיוון אחד וכולם היו מאוחדים לנקודה אחת. כמו שכתוב בפסוק אומר, ואגודתו על ארץ יסדה. מה זה ואגודתו? כולם היו אגודים, שוב מבחינת אגודים. כי הנה ישראל נחלקים גם כן לג' בחינות, כי הרי בעם ישראל העבודה שלהם מחולקת הרי לשלושה. כמו שאנחנו יודעים שיש כהנים, לוויים וישראלים, וגם בזמן הקרבת הקורבן היה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, אז העבודות היו מגוונות. אבל בכל זאת, והנה היו הכהנים בעבודתם, בלוויים בדוכנם, וישראל במעמדם, כולם אחודים וקשורים יחד באגודה אחת. זה היה בעבודה כזו שלמרות שכל אחד עושה משהו אחר, אבל כולם היו מאוגדים למטרה אחת. כל בורא, גם אם הוא בורא קטן, אז הבורג הגדול הרגיש שהוא לא יכול להגיע לשלימותו בלי הבורג הקטן, והקטן בלי הגדול. כולם, נכון, כמו מכונה, כולם יחד. אם כי בזמן שאם בית המקדש קיים, אז בית המקדש לא קיים, והאור האלוקי הזה שמאגד בין הפרטים לא קיים, אז גם אם כל אחד עושה את עבודתו, אבל כל אחד הוא ענף בפני עצמו ועובד בפני עצמו. בנוי דה אברהם בגלות עדי אדום, בנוי דה יצחק בגלות עדי ישמעאל, הוא כתיב מפוזר ומפורד, כמו שכתוב במגילת אסתר, שהמאמן אומר שישנו עם אחד שמפוזר ומפורד בין העמים. אז מה זה מפוזר ומפורד? הם עושים, ישנו עם אחד, אבל הם עובדים את השם אחד, אבל כל אחד בכיוון שלו. אז חייבים למצוא פתרון שגם בזמן הגלות, לפני שיבוא הגילוי מלמעלה, מה ידבק ויאחד בין כל הפרטים האלה, כדי שהעבודה תהיה עבודה מושלמת. ולכך צריך תשובה דווקא. זה הכוח של עבודת התשובה. עבודת התשובה, ולכן תשובה לא קשורה לעבירות. כל יהודי צריך לעזור בתשובה. עבודת התשובה, מה היא פה, מה היא תפעל? את הגילוי הגדול שיאגד את כולם. כמו שכתוב, איפה רואים שלתשובה יש את הכוח הזה? הפסוק אומר, השיבנו השם אליך ונשובה. ואז מה יהיה החצי השני של הפסוק אומר? חדש ימינו כקדם. ואז נחזור למה שהיה כקדם. מה היה כקדם? פירוש שהיו מבחינת קדם. ששם מבחינת פנים בפנים. דהיינו מבחינת פנימיות גילוי רצון. נחזור חזרה למצב של קדם, זמן שבית המקדש היה קיים, שהפנימיות של הרצון של היהודים מאירה בגלוי, ובמילא הוא מאוחד עם יהודי אחר שגם אצלו מאירה פנימיות בגלוי, ואז כולם הם כאגודה אחת. אז מה יכול להחזיר את המצב הזה? התשובה, אז לכן אומרים שגם עכשיו בזמן הגלות, כדי שיהיה בעבודה שלנו את הכוח הזה, וזה יביא את הגאולה, אז חייב להיות ישראל עושים תשובה ונגלים. חייב להיות הקשר בין שני. עכשיו יש כאן נגעה מאוד ארוכה שהמשך שלה זה בעמוד הבא אחרי הצהריים, ועל התשובה הנה אמרו רזל, כשיהודי חוזר בתשובה, על התשובה אמרו רזל, במקום שבעלי תשובה עומדים, הכוח של התשובה. ועל זה נאמר, עכשיו נבין את הפסוק שעם זה התחלנו את המאמר. קני הערים ימושו, והגבעות תמותנה, חסדים היתך לא ימוש. מה הכוונה? כי מה כתיב לאל מיני... מה כתוב לפני כן? ברחמים גדולים הקבצך. זאת אומרת שהקיבוץ גלויות צריך להיות ברחמים רבים. מה זה רחמים רבים? יש ברחמים, רחמים שהם של סדר השתלשלות, מבחינת יעקב של סדר השתלשלות, שהוא מתגלה אחרי שיש מבחינת יצחק, יש מבחינת יעקב. יש רחמים גדולים שהוא מתגלה למעלה משתלשלות, שהוא לא מותנה בבחינה מסוימת וכל אחד יכול לקבל. פירוש רחמים גדולים. מה זה רחמים גדולים דווקא? ואנחנו צריכים לעורר את הרחמים הגדולים. כי מידתו של יעקב הוא מידת רחמנות, נכון שמידת יעקב הוא מידת רחמנות, אבל יעקב זה קו אחד. אברהם יצחק ויעקב, יעקב זה קו אחד. איזה סוג רחמנות זה מידתו של יעקב? הנמשך ממידת יצחק, מידת הדין הקשה. מתי אדם בדרך כלל מרחם על מישהו אחר? אתה רואה מישהו אחר שאצלו טוב לו, אתה מרחם עליו?
לא.
לא. אתה רואה שעל מישהו יש חלילה מידת הדין, וקרה לו בעיות, אתה מרחם עליו. אז הרחמים הללו, מתי מתעוררים? אתה רואה את מידת יצחק, מידת הדין, אז מתעורר רחמים. זה רחמים מוגבלים. זה רחמים שבאים בתנאים מסוימים. שעל די שפוגע באדם מידת הדין, חס ושלום, נופל עליו שם רחמנות, מחמת הרע שאירע לו. וכך מידת הרחמנות שבסדר השתלשלות העולמות. אם זה רחמים מוגבלים של סדר השתלשלות, יש להם סדר. מתי הרחמים באים? יש סדר, ראשי דבות חדר. חדר, דין, רחמים. אחרי שיש דין, חסד, דין רחמים, אחרי שיש דין, אז מתעורר רחמים. וכך מידת הרחמנות שבסדר השתלשלות העולמות, שאם רחמנות נמשך אלא מצד הגבורות, שאם כן במידה טובה בחסד, אבל אם יש גילוי של חסד, אז צריך רחמים פה? טוב לא, לא צריך רחמים. לא צריך רחמנות כלל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן. אבל הקדוש ברוך הוא, רחמים גדולים, מבחינתו הוא מרחם על כולם, גם מישהו שטוב לו, רחמנות עליו, ומה הוא מונח? כי מה הטוב שלו? הטוב שלו הוא טוב מדוד. אז הרחמים העליונים הם לא רחמים שבאים בגלל שיש לך בעיה, לכן צריך רחמים.
רחמים על כולם.
על כולם. כי הוא למעלה מגדר אלמין, וכולה כמה יקלו. אז אם כולם יקלו, אז כולם בעיה בשבילו. אז כולם אפס, אז על כולם רחמנות. ואם כן, על כולם שייך ונופל רחמנותו, שכולם מן ארוך אליו יתברך. וכולם רחוקים מאור אין סוף ברוך הוא ממש. כמאמר ברוך מרחם על הבריות. על הבריות לא כתוב ברוך מרחם על המסכנים. ברוך מרחם על האלה שיש להם נים. על הבריות. שעל כל הבריות ועולמות עליונים שייך ונפל רחמנותו ידבר. אז כדי שיהיה הקבצך, צריך להיות רחמים גדולים. כי אחרת יהיה רחמים רק המסכנים. מה עם האחרים? אז מה יעורר את הרחמים הרמים? והנה עניין התשובה בא ממידת רחמנות. כשאדם חוזר בתשובה, התשובה מעוררת את הרחמים. למה? כי למה הוא חוזר בתשובה? כי הוא מרחם על הנשמה שלו, שהיא מונחת בגוף גשמי, אז גם אם הוא מקיים מצוות, היא עובדת את השם בצורה מוגבלת, הוא מרחם עליה ורוצה להתחבר ולהיות תשובה אלה. כשאתה מרחם על הנשמה שלך, אתה קדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה, מרחם גם עליך ויביא לך את הגאולה. דהיינו שישוב אל השם וירחמהו כביכול. התשובה האמיתית היא שאתה מרחם על השם. מה זה על השם? אתה מרחם על הניצוץ האלוקי שאצלך. על ניצוץ האלוקות שבנפשו. על ידי התערותא דלתתא, התערותא דלעילא, מעורר למעלה בחינת רחמים גדולים. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אין. למה? כי בעלי תשובה הם משכים בחיל היתר, הם מושכים אור יותר גבוה מסדר השתלשלות. אז הצדיק עובד את השם בצורה מסודרת ומוגבלת, אז הרחמים אצלו יבואו בתנאים מסוימים. אבל הבעל תשובה, שהוא חוזר בתשובה, התשובה מעוררת רחמים גדולים שהם למעלה מסדר השתלשלות. כי צדיקים גמורים, הם ממשיכים חיות ואור אינסוף ברוך הוא דרך סדר השתלשלות, מדרגה אחר מדרגה, מעילה לעילה. מה שאין כן על ידי תשובה, אז מה כתוב על תשובה? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה וכל חיי העולם הבא. ובשעה אחת ויצק אל השם בצר לו, בשנייה אחת שהייתי צעק לשם וחזר בתשובה, הרי הוא בא ממטה מטה למעלה מעלה. הבעל תשובה בשנייה אחת עובר. איך הוא בשנייה אחת? מה עשית בשביל לעבור למבחינה אחרת? אם היית צריך להגיע לשם בצורה מסודרת, זה דרך ארוכה. אבל בתשובה אתה יכול ברגע אחד לעבור משאול תחתית לצדיק אמור. שלא בדרך הדרגה. למה? והיינו מפני שהוא בא למעלה מסדר השתלשלות. זה נקרא בחינת ברחמים גדולים הקבצך, שביחס לרחמים גדולים אז מעלה ומטה שווים. אז לכן יהודי צריך שיהיה חסדי מיתך לא ימוש, שהפסוק אומר, זה מרמז על הדרגה הזו. אז איך יהודי יגיע לבחינה הזו של רחמים רבים? זה צריך להיות בחינת תשובה. לכן כל מה שאמרנו קודם, שיהודי עובד את השם והוא יש לו תקווה ותוחלת שהוא מעורר והמצוות מעוררים, אבל אם לא יהיה בזה שילוב של עבודת התשובה, אז הכל יהיה המשכה מוגבלת. כדי שיהיה שילוב עניין התשובה חייב להיות, כדי שיהיה שילוב של הקבצך חייב להיות תשובה, והתשובה תעורר לרחמים, ואז יהיה את הגאולה בצורה מלאה.